אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אבל זה לא קיים, מדינת תל אביב.
זה לא קיים?
זה לא מדינה, עובדתית.
זה לא מדינה, אבל יש כאן איזושהי בועה מאוד משמעותית.
בועה כן, אבל גם הבועה הזאת התפוצץ מתישהו, ואז...
אני לא יודע, אני מרגיש שאם אנחנו חיים במקום בלי תקווה, אי אפשר, ותמיד חייבים לקוות. אנחנו מסתכלים על המציאות עכשיו בפייס וליו, וצריך לזכור איזה אנשים מדהימים יש כאן. אתה יודע, רק לפני איזה תקופה היה את הטקס יום זיכרון של המשפחות השכולות, ואתה יודע, ראיתי שם את העוצמות המדהימות של האנשים, וזה, אני חושב שבשבילי זה כל הזמן מעורר תקווה.
אבל יש את זה, ויש את מה שהיא אומרת, וזה הקטע, יש את גם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. זה הכל עניין של מעגלים, ובאיזה מעגלים אתה נמצא. ברור שיש את ה... יש את ה... תראו, בסוף אנחנו חלק מהפולטריון, אנחנו מעמד הפועלים. אנחנו עושים... מה לעשות? מה לעשות?
מה? אתה ממש לא מעמד הפועלים, ולא מרקס, ולא עניינים. אבל... אבל אנחנו נמצאים בתוך מצב שבו אין לנו, בתור יהודים, אין לנו את הפריבילגיה להתייאש, כי מה שמחכה לנו בכל מקום אחר בעולם, אתה יודע, חברים שלי עשו דרכון פולני. אחי, הפולנים, זה יותר גרוע מחמאס. הם יש להם על הידיים, לא עשרות אלפי ישראלים, הם יש להם על הידיים מיליונים של יהודים.
כן, ובגלל זה הם לא נותנים למוסלמים עכשיו להיכנס למדינה שלהם, ולמאגרים באופן כללי.
אבל זה מה שאני אומרת, זה נורא חשוב. יש לי את הבחירה של מי ישפוך את דמי. ורצוי שזה יהיה יהודים כשרים, לפי הדת.
אם כבר, אם כבר,
סף, בוא נגיד שלום. בוא נגיד שלום.
היי.
שלום. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. היום אנחנו מארחים את גיל בת, ראשת צוות דב-אופס מקימה פייננס. שלום גיל.
שלום שלום, מה נשמע?
שלום גם לאסף.
שלום, ערב טוב, צהריים טובים. בוקר טוב, איפה שמאזינים.
זה מתי ששומעים את זה.
זמן זה פלואידי.
זמן זה פלואידי.
החיים הם פלואידים.
החיים הם פלואידים.
אנחנו בפרק פילוסופי.
אני חייב להגיד לך, תשמע, קודם כל תקשיב, אני לפני הפודקאסט קראתי הרבה על קימה.
אני גם קראתי. לשם שינוי, אני בדרך כלל בא לא מוכן. בדרך כלל זורק.
בדרך כלל אתה בא, כאילו אני ציפיתי שתגיע בבוקר במשקפי שמש, וכאילו תגיע כזה באיזה, הקדמת?
הקדמתי בדקה.
הקדמת, והייתי סגור על זה שתיכנס ותגיד, מה, עם מי מדברים היום? ולא,
לא רק שקראתי, גם עשיתי את עצמי מבין בשיחה המקדימה.
כן.
וכאילו אני הנהנתי ונתתי זה, אבל... שקר אכן, אבל היום.
רגע, אז גיל, ספרי לנו קצת, מה זה קימה? מה קימה עושה? קצת תני לנו ככה, איזה כמה מילים.
אוקיי, אז אני התחלתי לעבוד בקימה לפני כחצי שנה, ואני חייבת להגיד שגם לי לקח הרבה זמן להבין לאן הגעתי ומה זה הדבר הזה.
מעולה.
עכשיו, כמו כל דבר טוב, זה מתחלק לשלוש. יש קימה כחברה, שזה החברה שמעסיקה אותי ומפתחת את הטכנולוגיה. יש קימה כפאונדיישן או דאו, שזה ארגון לא מבוזר, שהמטרה שלו היא לקדם את הרעיונות והזה, כמו סוג של עמותה ללא כוונת רווח, שזה, הבנתי לאחר מכן שזה די נפוץ בעולמות הקריפטו. וקימה היא גם רעיון או פרוטוקול לשיתוף נכסים, בין מטבעות ובין העולם האמיתי גם.
זאת אומרת, כאילו בעצם כשאנחנו מסתכלים על קימה, קימה היא בעצם סוג של שכבת, תשמע, יש איזו מילה נורא ארוכה שאני באמת מתאהב, אינטר-אופרביליטי, נכון? זאת אומרת, כאילו היא אמורה לבוא ולהגיד, יש מלא בלוקצ'יינים, והם עובדים כל אחד מהם לבד, ואני אמורה לקשר ביניהם?
נכון, קימה זה פרוטוקול לשיתוף פעולה, ואנחנו יודעים לחבר לטובת העניין הכל. כמובן שהשוק מושך אותנו לכל מיני זה, ואני חייבת להגיד שאנשים נורא מאמינים בזה, זה גם משהו שגיליתי along the way.
רגע, רגע, לפני המאמינים, מה זה?
מה עושים?
כאילו, לפני
מה נותנים?
אז אני כן אגיד קודם כל שזה נורא נורא טכני, ואני תוהה אם זה המקום לצלול.
זה המקום.
אז קימה, כמו שאמרנו, זה פרוטוקול להעברת נכסים. אנחנו עובדים בצורה של מה שנקרא ליקווידיטי פולס, שזה אומר שלנו, אנחנו מחזיקים במשותף, לא ברשותנו, איזה שהם מאגרים של נכסים, בכל מיני רשתות שונות. ואם אתה רוצה להעביר מרשת אחת לרשת אחרת, אז אנחנו מקבלים את זה ברשת אחת, משחררים את זה ברשת השנייה, ואחר כך מתכזזים עם מי שמספק לנו את הנזילות הזאת.
זאת אומרת, עמלות.
מה ההבדל בין זה לבין ברידג'?
או, אז...
כי בעצם, רגע, אני רק רוצה בשביל המאזינים שלנו, כי בעצם ברידג', מה זה ברידג'? יש לך פול ברשת אחת, זאת אומרת, יש לך ארנק ברשת אחת, מעבירים אליו נניח איתר, ואז בסולנה אתה מוציא רפטית, אז אתה מוציא אותו, אתה עושה לו מינט בצד השני, פשוט בארנק חדש במקום אחר.
אז זה הבדלים שהם מאוד טכניים, שהם קשורים גם לסיבוכיות ולכן העמלות שנוצרות מזה, וגם לביתי הבטחת מידע. כלומר, אני כן אגיד שהדבר הזה הרבה אנשים מנסים לעשות אותו. אנחנו, לכאורה, רוצים לעשות אותו יותר יעיל ויותר בטוח. זה ההבדל. עכשיו, מה שאתה תיארת נעשה הרבה פעמים על ידי סמארט קונטרקטס. וסמארט קונטרקטס זה קוד שהוא מורכב, והוא יכול להיות לפעמים מאוד פגיע, לפעמים הכסף נעלם, לפעמים הכסף נגנב מהסמארט קונטרקט. אצלנו אין סמארט קונטרקטס, לטוב ולרע. זה איזושהי בחירה הנדסית. מה שאמרתי, אתה מעביר אלינו כסף למאגר אחד, וזה יוצא ממאגר אחר בלי סמארט קונטרקט. אני פחות פגיעה, אפילו ברמות האלה שהמדוקדקות, אני קצת פחות פגיעה, כי אני אשת דאב-אופס ולא המתכנתת ממש בפועל, אבל אין סמארט קונטרקט בדרך, ולכן בהנחה, ואנחנו עושים את תפקידנו כמו שצריך, הרבה יותר קשה לגנוב משם, ולא רק זה, גם הסיכון הוא הרבה פעמים עלינו. כלומר, אם מישהו יצליח חס וחלילה לרוקן את הליקווידיטי פול, זה בעיה של קימה, ולא הבעיה שלך כשהעברת את הכסף.
אז איך התהליך הזה בעצם כאילו עובד? אני עכשיו רוצה לעשות איזושהי העברה, מה...
אתה, אוקיי, אז אתה שולח איזשהו פקודת העברה, אתה מעביר אותה לארנק שלנו, ועכשיו מתחיל איזשהו תהליך שהוא מבוזר, שהוא עובד בכמה רמות, אז קודם כל הרשת מחליטה אם לקבל את ה... לאשר את העברה או לא.
עכשיו, לקימה יש בלוקצ'יין?
כן, הבלוקצ'יין הזה הוא מי שמחליט על האם לבצע את העברה או לא, האם הפרמטרים תקינים, האם שולמו העמלות כראוי. עכשיו, ברגע שהוא החליט לבצע את זה, נכנסת לפעולה תת רשת נוספת, שהיא זו שמבצעת את העברת הכספים בפועל. זו רשת נפרדת, שהיא לא מבוססת מטבע, אבל היא כן מבוססת על משהו שנקרא TSS, שזה סוג של חתימה מבוזרת. כלומר, זה לא שקימה עצמה, כארגון מבוזר, יכולה להחליט עכשיו לרוקן את הליקווידיטי פול הזה. כלומר, כל חברי מתפעלי הליקווידיטי פול צריכים לחתום ביחד על אישור הוצאת הכסף כדי שהכסף יצא. גם לנו אין את היכולת להוציא את הכסף באופן עצמוני, כי זה מבוזר.
תגידי, זה כאילו, אבל... הרי בסופו של דבר, הרבה מאוד מהחברות הישראליות, אנחנו רואים שיש להם את המודל הזה בעצם של דאו, ושל חברת תוכנה שעובדת ליד הדאו בעצם, ונותנת שירותים לדאו. השאלה שלי, זאת אומרת, בסוף זה אמורה להיות חברת הייטק, הכי רגילה שיש. העובדה שאנחנו עובדים על פרוטוקולים מבוזרים, העובדה שאנחנו זה, זה היא... את חושבת שהיא משפיעה, זאת אומרת, על החברה? על החברה עצמה, על האופי שלה, על ה-DNA שלה, על איך שהיא מתנהלת עם עובדים, על איך שהיא זה?
ודאי, זה מבחינתי הייתה חוויה מאוד... זה, אני הגעתי רק מחברות centralized, חברות סטנדרטיות, אם תרצה, שזה מאוד משפיע על האופי ועל הכוח אדם. אז קודם כל אנחנו מאוד מבוזרים גיאוגרפית. אני מנהלת איש דאב-אופס מאוד נחמד מקזחסטן. הבוס שלי גר בצפון הארץ, מעולם לא נפגשנו פיזית, רק בזום. אני מקווה יום אחד לפגוש אותו. כן, כך קרה.
איפה הוא גר בצפון? הלו, ש...
הוא גר בצפון? אני אפילו לא בטוחה איפה הוא גר לצהורים. פדיחות. לא, סתם.
כמה גדולה החברה הזאת?
אנחנו באזור ה-50 איש, פלוס מינוס, ואנחנו באמת מפוזרים ברחבי העולם, מנהלת הפרויקטים גרה במולדובה, המתכנתים שאני עובדת איתם ביפן, בסין, בברזיל.
זה לא מקשה על העבודה?
זה מקשה, אבל זה גם מזקק איזשהו משהו אחר של פוקוס טכני. שלי אישית הוא מאוד מתאים. אני מאוד מתחברת אליו, כלומר, נדרשת מצוינות טכנית, וזה משהו שלי עושה טוב על הלב. ואנחנו באמת מחפשים את הטלנטים שלנו מרחבי העולם. עכשיו אני כן מאוד פטריוטית, הלוואי והיינו יכולים לגייס יותר אנשים בארץ, אבל זה מורכב. אני לא הצלחתי למצוא.
אתה יודע ששמעתי עכשיו שיש איזה סיפור שהרבה מאוד חברות קריפטו בעולם מגייסות, שמגייסות כל מיני אנשים בצורה מבוזרת, מתברר שכל מיני צפון קוריאנים הגישו קורות חיים וגילו מתכנתים בקוסמוס, מתכנתים במלא מקומות, שפשוט היו סוכנים צפון קוריאנים.
כן, מדהים.
זה. תחשוב כאילו מישהו היה מגייס אותך. אגב, גם תחשוב, אתה יכול...
ממליץ לראות את הסרט, לא משנה, זה, זה גלישה לנושא אחר, אבל ממליץ לראות את הסרט של ליאור דיין, שהוא נסע לצפון קוריאה.
באמת?
סרט מטורף. יש אותו ביוטיוב.
ידעתי.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני מרגיש כאילו... קודם כל, אני רוצה לחזור רגע אחורה. למה שאני ארצה לעשות העברה, למה שאני אעביר לכם את המושכות לטפל בדבר הזה? איזה ביטחונות אתם מספקים?
זהו, כמו שאמרתי, הדבר הזה הוא decentralized. כלומר, אנחנו, אין לנו את השליטה, אין לנו יכולת פיזית לקחת את הכסף שלך. כלומר, הקוד, אמנם עוד מעט, הוא ייחשף לציבור, sooner or later, ו... התפעול של הרשת יבוזר, ואין לנו יכולת לקחת את הכסף שלך ולנתב אותו לכיס אחר, כי הקוד פתוח, המנגנונים פתוחים, כולם רואים מה אמור לקרות, ואנחנו, לא יהיה לנו majority vote,
כמו כל דבר אחר. מה האחוזים של פריצות בעברות בבריג' נגיד?
קודם כל, פריצות, זה דבר שיש שם כל הזמן. פריצות, עריות. לא, יש הרבה מאוד בריג'ים, גשרים שנפרצים. אנחנו רואים שהרבה מאוד, אנחנו נוכל להוציא על זה קצת נתונים, אבל באמת, אנחנו מדברים על כמות מאוד 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 גדולה של גשרים שנפרצים, במיוחד גשרים שעובדים עליהם, זאת אומרת שהתוקף בעצם משכנע אותם שמצד אחד נכנסים להם מטבעות, ואז הוא משכנע אותם בעצם לעשות מינט, זאת אומרת להטביע מטבעות חדשים בצד השני. ואז מה שקורה, זאת אומרת, כאילו, איך בריג' אמור לעבוד? כאילו, אתה אמור להכניס, נניח, ביטקוין מצד אחד, ואז להוציא ראפט ביטקוין מהצד השני. אז אם אתה מצליח לשכנע הצד אחד שאתה מכניס לו ביטקוינים, אבל אתה לא מכניס לו ביטקוינים, אז הצד השני יתחיל להוציא ראפט ביטקוין מהצד השני. עכשיו, לראפט ביטקוין הזה יש לו ערך מסוים, הוא לא ישר קורס. אוקיי? אז ואז בחלק מהמקרים הם מצליחים. תגידי, אבל אני חשבתי, כאילו, היה לי איזושהי שאלה, קצת שאלה של ההבל, אבל אתם תסלחו לי. זאת אומרת, מה בעצם צריך דאב-אופס בחברה שהיא מבוזרת? כי בסופו של עניין, אני חושב על זה שנניח, כאילו, בכל חברת הייטק, אז דאב-אופס התפקיד זה להרים את השרתים וכן הלאה, אבל פה השרתים הם מבוזרים בסופו של עניין, אז מה צריך דאב-אופס בעצם בחברה שמבוססת על תשתית מבוזרת?
קודם כל, לפני שאני עונה לך, שפו על הבקיאות של הפגיעויות של הברידג'ים, אני מכירה את זה כמובן מאוד טוב, אני אפילו קראתי איזשהו דוח טכני אחד כזה, על כשל שלא יצא לפועל, אלא רק גילו אותו, וזה היה מרהיב איך הם הצליחו לרמות את הברידג' שהוא ינפיק מטבעות מהצד השני. וזה דברים שבאמת סופר רגישים, וזה באמת חברות ענק עם מחזורי זה, שמספיק משהו קטן בשביל לרמות את הברידג'. עכשיו באמת לשאלתך, אני חייבת להגיד שזה כמובן היה לי מאוד מאתגר, כי דאב-אופס זה באמת משהו שהוא סנטרליזד. אם אני ואתה היום גולשים לג'ימל שלנו, גוגל אחראית, ואנחנו יודעים שהיא אחראית, ואנחנו יודעים שיש כתובת. אז אני כאשת דאב-אופס, קודם כל, אני הרפרנס. בגלל שאנחנו מפתחים את הטכנולוגיה הזאת, אז אני מנסה לקבוע את הסטנדרטים האיכותיים, ואחר כך לדאוג שזה יהיה מספיק קל לעמיתים ולעמיתות שלי ליישם אותם שוב. כי אם כל העובדה שזה decentralized, זה רק אומר שיש הרבה אופרטורים שעדיין צריכים שהם יעשו את עבודתם כראוי. צריכים לנטר את הדברים האלה. אם זה נופל והשירות נופל, זה לא טוב. יש פה מערכת טכנית מאוד מאוד מורכבת שמתממשקת לעשרות, פוטנציאלית לעשרות מטבעות. הריליס הראשון שלנו, אני חושבת, תומך כבר באיזשהם עשרה, למרות שהוא אפילו ממוקד, ותיאורטית יהיה עוד עשרות גשרים. אני צריכה לבדוק שהכל בסדר, אני צריכה להכין את תשתיות הניטור לדבר הזה, ולדאב-אופס יש עוד אספקט שהוא פחות תפעולי, אבל הוא גם קשור, אני עוזרת למפתחים למקסם את הפוטנציאל שלהם. כלומר, מפתח כותב פיצ'ר, ואני לוקחת את זה משם לבדיקות, איכות, אוטומטיות. אני למשל, במערכות הפנימיות שלנו, צריכה להרים בלוקצ'יין פנימי לטובת בדיקות מאפס בצורה אוטומטית, ואחר כך גם למחוק אותו. והאמת שלהקים רשת מבוזרת באופן אוטומטי זה נורא מעניין, כי יש איזשהו תהליך שנקרא ג'נסיס של יצירת הרשת, שהוא בדרך כלל תהליך כזה, זה מצחיק, כאילו זה כמו ההתכנסות הזאת של 12 אנשים, שלכל אחד יש שבר מפתח, אז זה נורא נחמד, אבל לעשות אותו באופן אוטומטי, גם עבור בדיקות, בצורה שהיא יחסית נאמנה למקור, זה אתגר מקצועי מאוד מעניין, שלא נתקלתי בו במקומות אחרים, כי אין ג'נסיס.
אני חייב להגיד לך, מקודם הוא שאל אותי גם את השאלה הזאת, ועניתי לו בדיוק אותו דבר כמוך. בדיוק אותו דבר, עניתי לו...
אמת.
היה שם למקסם את הפוטנציאל וזה, הוא לא האמין לי, אבל עכשיו שאת מחזקת את דבריי...
הרמת החרטות שנפלה לי על הראש, באותה שנייה הוא עושה לי, אז מה, יש מתכנת...
בדיוק כמו שאמרתי...
צריך דבוקס, למה לא?
בדיוק כמו שאמרת,
מילה במילה. זה ככה זה עובד יפה.
בואו באמת נדבר טיפה על דבוקס, אני... כי מבחינתי דבוקס זה אהבה. אני מכורה למקצוע הזה, אני הקמתי את קהילת נשות הדבופס הישראלית. אני יכולה לחפור לכם שעות על דבופס, אבל זה לא בלוג דבופס, זה לא פודקאסט דבופס. אבל אני כן אדבר שנייה קצת כדי להכניס אותנו לווייב הזה, ולמה? כי כן יש את העניין הזה בדבופס של ימין ושמאל.
אוקיי.
פוליטיקה. אבל בעיקרון שמאל זה קרוב למפתחים, קוראים לזה שיפט לפט, לקרב את זה למפתחים, וימין הזה שיפט רייט זה קרוב לאופרציה. אז גם אם האופרציה היא מבוזרת, שזה כמובן, כמו שאמרנו, אתגר מאוד גדול בפני עצמו, הפיתוח, האמת הוא גם מבוזר, אבל בצורה שהיא קצת יותר מקובלת של קוד פתוח, וכן ברור שאנחנו כחברה המפתחים העיקריים, עם כל הכבוד, אז יש פה המון עבודה שהיא מאוד מאוד מאתגרת, והיא מאוד מאוד מקובלת בעולמות הדבופס.
תגידי, אני רוצה אתמול, לא אתמול, מקודם שדיברנו ככה בחוץ קצת לפני הזה, אמרת שאת רואה בתוך ה... שאת רואה איזה שהם קווי השקה בין הפעילות הלהטאבית שלך לבין החברות, לבין העבודה שלך עכשיו. ואמרת שאת רוצה, וקצת הרחבת על זה מקודם, את רוצה קצת לתת לנו מה, איפה זה מתחבר, איך זה?
כן. אז אני אגיד שמאוד טוב לי בקימה פייננס, עם כל האתגרים שזה אומר של חברה מבוזרת, ושאני לא פוגש את הבוס שלי, כי אני אדם אגב מאוד פרסונבל, אני נורא אהבת לפגוש אנשים, וזה חסר לי, אז אני מתגברת על זה, ומהצד השני, אני אגיד שאני הרבה זמן מחפשת את מקומי בתעשייה המקומית, ובהקשר הזה, אני חושבת שהעקרונות התרבותיים שמנחים את עולמות הקריפטו של חופש, אמיתי, ושל באמת דצנטרליזציה והיכולת לתרום וגם איזשהו פוקוס שהוא מאוד טכני מקצועי, משחקים לטובתי עד כדי כך שהאלמנט הזה של נקרא לזה של הבדידות הזאת הוא מנוטרל, והחוויה שלי בקימה היא מהטובות שהיו לי בתעשייה הישראלית. בחברות אחרות היה לי מאוד קשה.
אבל צריך לציין שבחברות אחרות זה לא היה חברות קריפטו ובלוקצ'יין, זה כאילו...
בדיוק, אני חושבת שזה מאוד קשור לזה. אני חושבת שזה מייצר אופי מסוים, שהוא הרבה יותר מתאים לי כבן אדם שזקוק, שחי על החופש הזה. הרי כשאנחנו מדברים על היררכיות, אז עם כל הכבוד, כאישה להט"בי טרנסית, אני נמצאת בתחתית של הרבה היררכיות. אני אקצין ואומר... יש דוגמה נהדרת, באחת בתוכנית, סליחה על השאלה, הפרק על טרנסים וטרנסיות, נשאלה השאלה הקצת בוטה, למה כל הטרנסיות זונות? ככה, נשאלה השאלה הזאת. ולטובת העניין, החברה והציבור, קשה להם לראות, או הם רגילים שטרנסית זה זונה. קצת קשה לראות מישהי שהיא בתפקיד הייטקיסטי, יוקרתי, מנהלת אנשים, זה לא מובן מאליו, זה ממש לא מובן מאליו. שאני לא מדברת על זה, שאולי זה היום כבר קצת קיצון, אבל יש גם שוביניזם קלאסי של, טוב, את אישה, אז פחות מתאים לנו שתנהלי בחברה הזאת, או שכל המנהלים הבכירים מזה. עכשיו, תעשיית הקריפטו גם לכאורה... אומרים שיש תופעות של קריפטו ברוז ודברים כאלה, אני אישית לא מרגישה את זה, אני רחוקה משם, אני חושבת שזה גם נמצא באלמנטים היותר שיווקיים, ולפעמים גם באלמנטים היותר ציניים,
אני חושב שזה לא בארץ.
לא, לא, נכון. יש, 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 יש. קהילה מאוד מאוד, קהילה מאוד 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 גברית, מאוד גברית.
אבל אני חושבת שזה אנשים שתופסים טרמפ על עקרונות החופש כמשהו שהם יכולים לנצל אותו. אני חושבת שבאנד גיים, בקונספט של חופש ושל זה, התרבות הזאת תתנתק מהאנשים האלה. בסופו של דבר הם לא ימצאו, כאילו, לאט לאט האנשים האלה יסוננו מהדבר הזה, כי יראו שהם בעצם אוטוריטריאנים, שזה משהו שמטבעות קריפטוגרפים...
אי אפשר להיות צבוע בדבר הזה, את אומרת. כאילו אם אתה מאמין בחופש בצורה אחת, אתה לא יכול לא להאמין בחופש בצורה אחרת.
אתה יכול להמשיך עם הסתירה הזאת, מה שנקרא only thus far, כלומר מתישהו אנשים יבינו שאתה לא יכול לדבר על חופש, ומהצד השני להכריח אנשים לחיות כמו שאתה חושב שהם צריכים לחיות, ולא כמו שמיטיב אימם.
אבל התפיסה שלנו את ההייטק היא יותר כאילו כמו משהו שהוא טיפה יותר ווק, גנבתי לך את השאלה.
לא, אבל, כי אני, מה שרציתי להגיד זה שבעינינו האנשים הנורמים, אנחנו שנים ראינו את ההייטק כמשהו שהוא חדשני, לא רק בטכנולוגיה שלו, אלא גם באנשים שלו. הרי התפיסה שלנו, את יודעת, מהאנשים שהסתכלו על זה בחוץ, באמת אני מסתכל על זה בחוץ, כי אני לא בהייטק, אבל ראינו את זה, תעשיית ההייטק הישראל, כמשהו חדש, HR, happy hour, מסיבות וזה, ואז חשבנו שכאילו, הכל הולך שם, וכל איש מקבל שם.
צריך להסתכל על זה, אתה יודע, כאילו להבדיל מנניח, אתה יודע, עדיין 50% מהעובדים בישראל עובדים במדינה, אז המדינה היא הרבה יותר גוף שמרני, ואז יש לך תעשייה מסורתית, ואז פתאום יש לך איזשהו תעשייה שהיא מחוברת לעולם, שהיא מאוד מאוד משכילה, מאוד מאוד זה, והתפיסה היא שזה כאילו אמור להיות משהו שהוא מאוד מאוד ווק. השאלה אם זה באמת ככה, או שבעצם תכלס מה שאנחנו רואים, זה אנחנו רואים, כן, עדיין חברות שהן מאוד 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 היררכיות, מאוד 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 גבריות, מאוד מאוד זה, או ש...
החוויה האישית שלי, וגם בתור פעילה שהרבה חברות נועצות בי על כל מיני דילמות ומקרים שנתקלו, שיש פער מאוד גדול בין התדמית לבין מה שקורה בפועל. האם זה אומר שעדיף, שלא עדיף להיות בהייטק מאשר בלא יודע, התעשייה מסורתית? כנראה שההייטק יותר טוב, בממוצע. אבל זה לא חופש וזה גם לא מה שחושבים שזה. לי זה היה משקולת מאוד כבדה. אני לא הרגשתי לרוב שאני נשפטת בהגינות ובאיזשהו סינון על פי היכולת המקצועית שלי. אני אתן דוגמה קצת אישית מקימה. אני התחלתי תפקידי כראשת צוות, ומהר מאוד הבנתי שהצוות צריך לגדול. עכשיו, אני רק התחלתי. איך את באה לבוס שלך? וזה, הבוס שלי הקדים אותי. הוא בא אליי ואמר לי, גיל, אני פותח לך תקן. לכי לגייס, ואני הייתי בהלם. למה הייתי בהלם? כי אמרתי סוג של מאיפה נוחת עליי כל הטוב הזה. אני לא צריכה להילחם בשיניים ובציפורניים על תקן, אני לא צריכה לטחון 7 שעות, 20 שעות ביום, בשביל שיראו שאנחנו באוברלוד. ואני רק לאחר מכן קלטתי כמה לא הייתי מורגלת בזה, שיש את התחושה הזאת שאנשים רוצים שתצליחי, ולא שיש פוליטיקת משרד. כי אני באמת חושבת, אני אגיד את זה משהו אחר, וזה לא נעים לשמוע את זה, אבל אני חושבת שבכמעט כל מקום שהייתי, למעט איזשהו חריג ספציפי, לא, הנקודה היא שכמעט בכל מקום הייתה חוויה שיש מישהו אחד שנורא מעוניין לשים לי רגליים, ולמרות שאני לא ידעתי מה המוטיבציה, הרי אנחנו באותו ארגון, אז החשד הדי מבוסס הוא שזה כדי לשמר איזה שהן תפיסות היררכיות, כלומר, שהטרנסית צריכה לא להצליח, ושהארגון יספוג את אי ההצלחה הזאת.
אבל אני רוצה רגע לשים סוגריים, כי אתה אמרת קודם את המילה ווק, אני לא אוהב את המילה ווק, כי המילה ווק מתקשרת לי ישר עם הסטודנטים עכשיו בארצות הברית, אבל אני רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד ווק, אני רוצה להגיד להיות בן אדם. להיות בן אדם זה אומר לרצות בהצלחה של כל בן אדם אחר, בלי קשר לדת, גזע ומין. בלי קשר. ואם את, במיוחד אם אתה בוס, קו-ווקר, קולגה, whatever, אתה צריך לרצות בהצלחה של החברה.
לא, אבל אל תהיה תמים.
ואני חושב, בסדר, אני נאיבי, אבל תן לי שנייה לסיים את הנקודה שלי. אני חושב שמה שאת מספרת פה בעצם, אני כאילו, שוב, את מכירה את הדוגמאות הכי טוב, כי את חווית אותם, אבל אני פתאום טועה לעצמי, כי האם זאת החוויה האישית שלך כטרנסית, או אם זה באמת, החברה באמת לא יכולה עכשיו כאילו לראות את זה. לראות את הדבר הזה, כי אנחנו מכירים עבודות, אנחנו יודעים שלפעמים לא הכל מסתדר בארגון.
אני אגיד לך מה, לפני שגיל תענה, תשמע, אסור להיות תמימים. בכל ארגון יש פוליטיקה ארגונית. עכשיו, מה זה אומר פוליטיקה ארגונית? פוליטיקה ארגונית זה לא, וואלה, ביבי הגיע. לא. אז כאילו אנשים עובדים בארגון, עובדים במשך שנים, והם, זה המשכורת שלהם, זה החיים שלהם, זה הפרנסה שלהם, זה המעמד שלהם, זה איך שהם תופסים. אתה יודע, כשאני עבדתי בכנסת, מה שאותנו עניין, בגלל שאי אפשר היה לקבל העלאות משכורת, מה שאותנו עניין זה למי יש מסך יותר גדול. נשבע לך, כמות הריבים שאני רבתי בשביל לעבור במסך של 17 אינץ' ל-19 אינץ', אין לך מושג, כי זה הסמל סטטוס. אז כולם, כאילו, אתה יודע, עכשיו, אתה נמצא בעבודה מלא 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 שעות. זאת אומרת, תחשוב על זה, אתה נמצא בעבודה יותר מבבית, יותר עם הילדים שיהיו לך, אתה נמצא הכי הרבה בעבודה. ושמה אתה רוצה להרגיש משהו לגבי עצמך. ואני מבין את האמירה של גיל, שהיא אומרת, וואלה, באה אישה טרנסית, וזה מאיים על אנשים, במיוחד על גברים, זה מאיים עליהם מכל מיני כיוונים, לפעמים אפילו ברמה תת-מודעת.
אתה נתבגר כבר, אה?
עכשיו, לא סתם מאיים, כי אני גם אשת דיו-אופס, שזה מקצוע נורא גברי.
נורא גברי.
אני יודעת על מה אני מדברת, אז יש מין כמו אינסטינקט כזה של וואלה, חייבים לסתור אותה, להעמיד אותה במקומה, במקום להבין שאפשר לשתף עם זה פעולה. עכשיו, אני אתחייבת לכם הרי תשובה על זה, ויש לי תשובה נורא מעניינת. אני הרי עשיתי טרנזישן, אני חייתי את הקריירה שלי כגבר לפני שיצאתי מהארון. ולא ידעתי או ראיתי מהצד מה זה החוויה של להיות אישה בהייטק. ואז עברתי צד, וכשאני עוברת צד אני משתתפת בהמון קהילות נשיות, ופתאום אני נחשפת במלוא עוזו להמון המון סיפורים שאני לא חשבתי שאני אשמע פעם, שהמנהל שלי אמר ככה, והמנהל שלי אמר שאני לא חומר טבעי לניהול, וכל מיני דברים שהם כנראה לא מעט תוצר של שוביניזם. עכשיו אנחנו יודעים ששוביניזם הוא קאונטר פרודקטיב, אבל, וארגונים נלחמים בו, מי יותר בהצלחה מי פחות. הוא תופעה שלכל הפחות עדיין נמצאת שמה. אבל כשזה מגיע לטרנסים וטרנסיות, מכיוון שאנחנו כל כך נדירים, גם אין לנו את המשקל הזה, אין לנו את העניין הזה של, אוקיי, עכשיו אתה שוביניסט, אתה פוגע בחצי מ... אולי לא חצי, אבל בקירוב בחצי מהעובדים הפוטנציאליים שלך. אבל אם אתה פוגע בטרנסים וטרנסיות, סוג של להרבה פחות אנשים אכפת, כי אין מה לעשות, זאת אומרת, מה, חתכת את כמות העובדים הפוטנציאליים שלך בעשרה, ליטרלי בעשרה, אז כנראה שפחות אכפת, ואנחנו נדרשים לזה רק על פי איזשהו עניין של עיקרון ואידיאולוגיה, אבל עם אידיאולוגיה לא הולכים למקולת, אז ולכן הגענו למצב הזה.
את מרגישה הבדל, כי התחום הזה זה תחום מלא בצעירים, אבל יש עדיין גם את המבוגרים שבדבר, את מרגישה הבדל בין דורי כזה?
אני לא בטוחה, כי קשה לי להגיד, כי לרוב אני נמצאת תחת מנהלים שהם לא כאלה, לא נוטים להיות הכי צעירים. אני לא בטוחה שיש הבדל, כלומר, אני לא חושבת קשה לי להגיד, אבל אני לא חושבת שהדור הצעיר הוא דווקא פחות שוביניסטי במהותו, אם אני מסתכלת על דברים כמו שוביניסטים, כי זה משהו שהוא קצת אולי בטבע האדם, הרצון שלנו להרגיש יותר טובים מאחרים. כן. ואולי זה מה שמייחד את הקריפטו, שנורא קשה במשהו שמלכתחילה דיסנטרלייז, שאתה אומר, אפילו הבייבי הזה שאני יוצרת עכשיו, הוא לא שלי ואני חולק איתו את כל העולם כשווים, יש בזה משהו שמנטרל את האגו והאונרשיפ הזה.
אין לי תמונה, אין לי פרופיל, אני מחליף את עצמי באבטאר, אני כאילו, אני חי אומנם עם הסביבה שלי, עם המשפחה שלי, אבל בסוף עם הקו-וורקרס שלי, עם הלקוחות שלי, אני לא נפגש פיזית ביום יום, ואז כאילו הדברים האלה הם קצת יותר, זאת אומרת, זה יותר מי אתה בתור בן אדם, ופחות, תחשבו על סטושי למשל, סטושי שאף אחד לא פגש אותו, אף אחד לא דיבר אותו, אבל שנתיים הם עבדו איתו, שנתיים סטושי הצליח לרכז מסביבו קבוצה של מתכנתים מאוד 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 רציניים, שעבדו איתו ותקנו עבורו קוד שחיפשו בגים, שהוציאו גרסאות, שעשו המון 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 עבודה, שנתיים, מסוף 2008, מהרגע שהוא מוציא את הווייט פייפר, עד 2011 שהוא מסיים. שבו גבין אנדריסן ואדם בק, ועוד מלא 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 אנשים שהיו מסביב לעניין הזה. בסוף הוא מגייס אותם מתוך רשימת התפוצה של הסייפר פאנקס, אבל הם רבק, הם מתחילים ממש לעבוד בזה. זאת אומרת, אנשים ממש כותבים קוד, מחפשים בגים, מוצאים גרסאות, ואף אחד לא יודע מי זה סטושי. עכשיו, עזבו אתכם מהפולקלור. הפולקלור הוא בסדר גמור, אבל זה כאילו, זאת אומרת, סטוש, במקרה הזה גם סטושי יכול היה להיות אישה טרנסית, ואף אחד לא היה יודע.
גנבת לי, רציתי להגיד את זה. אבל כן, זה בדיוק היופי של העניין הזה, כאילו ש... גם הקוד מדבר וגם הזה, כן, אני חושבת שזה יהיה מדהים אם נגלה עוד עשרות או מאות שנים שסטושי היה אישה טרנסית.
קוד מדבר זה משפט משלם. קוד מדבר, אני רוצה כזה סטיקר. אגב, קוד מדבר.
קוד תוכנה מוגן תחת freedom of speech בארצות הברית. זאת אומרת, זה קוד תוכנה הוא freedom of speech. וואלה. הוא חופש הביטוי, כן. ועכשיו באמת האמת היא שממש לפני כמה שבועות התחילה להתגלגל פסיקה בארצות הברית שדווקא מאתגרת את זה, דווקא מהכיוון שלנו, ואני חושב שאנחנו נסיים בזה, שבמשפט של המייסד של טורנדו קאש, בעצם השופטת אמרה שהקוד של טורנדו קאש הוא בעצם מאני טרנסמיטר. מאני טרנסמיטר זה מישהו שמעביר כספים, זה יושב תחת רגולציה, ואז בעצם מה שקורה זה שזה אומר, רגע, קוד כבר לא מוגן תחת freedom of speech, אלא יש כאן קוד תוכנה שהרצת אותו, ואז הוא בעצם כפוף לאיזושהי רגולציה. ובעצם אנחנו רואים איך קריפטו מאתגר את כל המסגרות, גם הוא מאפשר לאנשים להיות עירומים מכל הזהות שלהם, ולתת רק לדעות ולתפיסות ולרעיונות שלהם ולקוד שלהם, טובים ככל שיהיו או לא טובים ככל שיהיו, לבוא לידי ביטוי. וכך הוא גם מאתגר את המסגרות החוקיות, אני יודע.
הייתי רוצה שנסיים את הפרק הזה בצורה קצת אחרת מבדרך כלל. שומעים את הפודקאסט הזה כל מיני אנשים, חלק עובדים, מנכ"לים, מנהלים, בתחום, כל מיני אנשים.
מתכנתות.
באמת, מתכנתות, בדיוק, סליחה על זה. הייתי רוצה לשמוע ממך, כאילו איזה רגע, איך להתנהג, איך את רואה את ה... את ה, את ה תקופה הבאה, מה אנחנו צריכים כדי להיות אנשים טובים יותר בחברה שבה אנחנו עובדים.
קצת יותר מקבלים, קצת יותר.
אתה אמרת את זה יפה, כאילו, אני מקודם, אני חושבת שזה בעניין של להיות בן אדם. כאילו, ברגע שאתה בא ואתה רואה את האדם מולך כאדם עם רצונות, ואתה יכול להתחבר באמת לסיפור הזה של... זה מי שאני. כלומר, אני הייתי קודם צל של מי שאני הייתי יכולה להיות. אם היית מראיין אותי לפני 8 שנים, היית פוגש אדם מאוד עצוב. אני שמחה בחיים שלי, אבל זה פריבילגיה. ואני הייתי רוצה שאם אתם נתקלים באדם טרנס, ויכולים לדאוג שהם יהיו שמחים כמו כל אחד אחר, ושהם לא יצטרכו לחשוש לידיכם, שהם עוד פעם יפלו לתוך איזשהם תבניות רעילות קלאסיות. אם יש בידכם את היכולת הזאת, תנצלו אותה, כי זה כרטיס לגן עדן, ממש ככה.
גיל בת, ראשת צוות דיו-אופס וקימה פייננס, תודה.
איזה סיום יפה לפרק
רבה,
הזה.
רבה, בהחלט, תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה לכם.
אנחנו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי.
ביטקוין, כן.
כנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי. קודם כל, תעשו לנו לייק וסובסקרייב. לייק וסובסקרייב, בבקשה. אם אתם ביוטיוב, לייק וסובסקרייב. זה חשוב, גם בספוטיפיי. כנסו לאתר של איגוד הביטקוין, רשימת התפוצה שלנו, ימי שלישי, יש כאן שעות קבלה, אז אפשר גם לבוא פיזית. תודה רבה לך, אסף גרף.
עושה, זה נורא ארוך, אני תמיד לא יודע מה לעשות בזמן שאתה אומר את זה.
אתה יכול לפתור
סודוקו. אתה יכלת כאילו ממש לקצר את זה, ואני כזה מסתכל ואני כזה שיסיים.
לפתור סודוקו, לעשות ציפורניים.
אנשי הביטקוין, אנחנו היינו אנשי הביטקוין, תאזינו לנו בכל פרפורות. פרפורות.
פרפורות. תודה רבה לך, אסף גרף.
תודה רבה, ניר הירשמן.
תודה רבה, גיל בת.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה בעיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס וגוגל פודקאסטס. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.